צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אז שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של מתוך השבר, והאיש היקר שנמצא כאן מולי הוא אחד השחקנים הכי עסוקים, אחד המוכשרים, אם צריך להגיד. אני בא לי כן להגיד איזה רשימה חלקית, אתה מרשה לי?
כן, לך זה.
העיר הטובה ושעת נעילה ובעלת החלומות ועיר מקלט, נכון?
רק להיום, סדרה
רק להיום, נכון, רק להיום. נגיד שלום לאמרי ביטון היקר.
שלום, שלום.
איזה כיף שאתה כאן.
איזה, אני ממש מתרגש ושמח להיות.
לגמרי. תגיד, איך אתה עם, עם המונח מתוך השבר?
אני חושב שאף פעם לא שאלתי עצמי איך אני, כאילו איך אני עם המונח מתוך השבר, אני יודע איך אני, אני יודע איך אני בתוך השבר ואיך אני אחרי השבר. כשאני בתוך השבר נראה לי שאני שבור, אבל מיד אחרי זה קורים אלף ואחת דברים אחרים.
וידעת שברים בחייך, נכון?
כן, כן.
דיברנו קצת בשיחה מקדימה רגע לפני שנכנסנו לכאן.
נכון, וגם בשיחה הקודמת שלנו, בהיכרות, שהחלטנו שאנחנו הולכים לעשות את הפודקאסט הזה.
לגמרי. הזמנתי אותך וישר אמרת לי כן, אמרת לי זה מדויק. אני עוקב ככה, אני עוקב אחרי הקריירה שלך. באתי לראות אותך בהצגה בסטודיו של יורם לוינשטיין, שהיית סטודנט.
וואה.
לפני, אני חושב, סיימת לפני 10 שנים, יותר?
כן, עשור.
כמה החיים הכינו אותך, הכינו לך מטענים רגשיים לשחקן שאתה?
וואה. לא מעט, ואני פעם הייתי יכול להתלונן על זה, היום אני לא שאני יוצר לעצמי כזה מטענים כאלה בכוונה כדי שיהיה לי אחרי זה מה להשתמש, אבל אני מברך על כמעט על כל שבר, על כל איזושהי מאמורה רגשית שהגיעה לי באמצע החיים, או אפילו כל התמודדות ככה כמה קשה שהיא תהיה, אני באמת, באמת יודע לברך עליה, ולהגיד זה המצב ומה מפה. כי בסוף, מישהו אמר פעם, סך כל החוויות שלך, זה הבן אדם שאתה. כאילו, סך כל החוויות שעברת בחיים, זה מי שאתה. לא, זו שחרר איך אתה נראה, שחרר, כאילו, מה הגובה, הנמוך, מי אתה? מי אתה? זה החוויות שעברת בחיים.
מה המהות האמיתית שבך?
כן, כן. והנגזרת הראשונה של זה כשחקן, סך החוויות שלך, זה השחקן שאתה תהיה, וכנראה שכמה שיותר חוויות שתעבור בחיים, יהפכו אותך, ככל הנראה, לשחקן יותר טוב. והתמזל מזלי, ועברתי לא מעט חוויות. חלקן מאוד קשות וכזה סופר רגשיות, וחלקן פחות, אבל זה אין ספק שכמעט בכל חוויה שעברתי בחיים, אנשים לא יודעים, אבל כשאני משחק, אני משתמש כמעט בכולם.
אני בטוח. תגיד לי, כשאני אומר לך שברים, איזה שבר קופץ לך ראשון?
וואו, באמת שיש הרבה, שכאילו הם, אני ממש שומר עליהם, כי זה מה אני רוצה להגיד שנייה על שבר? שבר יכול להגיע, כאילו ברוב המקרים הוא מגיע בעל כורכך, כאילו. וזה, נגיד לצורך הדוגמה, אנחנו לא אחראים לעיריית פתיחה שלנו בחיים. כאילו לאיזה משפחה ניוולד, איזה שכונה, שבורה, לא שבורה, יש כסף, אין כסף. ולפעמים זה השבר הראשון שבן אדם יכול לקבל בחיים, בלי שהוא ידע בכלל שזה השבר, כאילו שהוא הולך. אבל יש דבר אחד שאלוהים, הקדוש ברוך הוא, כאילו נתן לנו כמתנה, וזה לבחור. לבחור כל סיטואציה, עוד פעם, אני אומר, אנחנו לא יכולים להוריד פתיחה שלנו בחיים, אבל אנחנו יכולים כל הזמן לבחור מה אני רוצה להיות, מה אני עושה מפה והלאה, איך אני מגיב לכל שבר או לכל סיטואציה שלא תבוא עלינו. ואני יודע להגיד שכאילו, השברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אז אפשר כאילו לכאוב אותם, אפשר אפילו קצת לפקוט עליהם, אפשר להתמרמר עליהם גם, זה בסדר. אבל השאלה, מה אתה עושה מהרגע שהשבר הגיע? איזה בחירות אתה מקבל לחיים שלך? אז השברים שאתה מדבר עליהם, אני יכול להסתכל עליהם בתור איזשהו אתגר מאוד, משהו שפירק אותי, או בתור משהו שכל כך צמחתי ממנו. אז זה יכול להיות גם שבר סופר חיובי, ויכול להיות גם שלילי. אז אני בוחר כראשון, שאולי יקפוץ לי לראש, זה באמת הצבא. הרעיון הזה שמסגרת לא מוכנה לקבל אותך בתור התחלה בגלל העבר שלך, או שאתה לא רוצה בכלל להיות חלק ממסגרת, ופתאום אתה נכנס לאיזשהו מקום שאין לך מושג מה רוצים ממך, מה זה הדבר הזה, למה כולם צועקים עליי, לאן אני הולך, מה אני עושה מפה.
מה היה אצלך? רצית להיות?
לא, בהתחלה לא היה לי בכלל שום רעיון או רצון להיות חייל או לוחם, עניינו אותי דברים אחרים לגמרי. נראה לי כמו לא מעט בני נוער, בטח אם אתה מגיע מאיזושהי שכונה שכאילו אחוזי גיוס, או אני לא יודע מה, זה לא בכלל משהו שמדבר. הרבה יותר כאילו אלימות, סמים, וכל מה שמגיע עם זה, אז לא היה לי שום מחשבה ללכת כאילו להתגייס לצבא, וברגע אחד, באמת, זה כאילו, זה רגע אחד שאמרתי, לאן אני הולך כאילו, מה אני עושה מפה? כי לאט לאט כל מישהו בשכבת גיל שלך, שהיית חבר בית ספר, זה פתאום אנשים מתגייסים, חוזרים הביתה עם מדים, אתה כאילו, איפה אני? כאילו, מה אני עושה? ופתאום התחלתי כאילו להילחם על הרעיון הזה של כאילו להתגייס. רק שלא היה לי, לא הייתי בצו ראשון, לא היה לי קאבה, לא היה לי כלום כאילו, כלום, כלום. לא, המסגרת לא יודעת מי אני בכלל.
12 שנות לימוד?
לא, אין לי.
אין.
אין, אין, אין. יש לי 9. אם סופרים 9, אני לא יודע אם סופרים 9.
אני מוכן להגיע לך את השנה התשיעית.
סבבה. אז כאילו שום מסגרת לא רצה, ופתאום אתה מלחמה, אז אומרים לך, תשמע, מה נעשה איתך? אין לי מה לעשות איתך. כאילו, אני אפילו לא יודע, קוראים לזה מנילה?
הטופס הזה שאתה מסמן בלשכת גיוס.
כן, אז כששלחו את זה, כאילו, אפילו לא שלחתי בחזרה. ואז אני לא אשכח את זה, שהגעתי לבקום, ו... קלטתי באיזה פלוגה שמו אותי, עוד בבקו. ואני חושב ששם היה כאילו השבע הראשון שלי בזהות שלי, שהיה איזה רגע אחד שהלכתי כאילו, עוד לא חילקו אותנו, עוד לא הבנתי, אני הולך וחילקו, ופתאום הייתי כאילו עם הפלוגה שלי, שהרגישתי כולם כאילו מהשכונה שלי, הרגישתי בבית, כאילו ממש, היה כללות, בעיתות, מכות, כולם. ואיזה צהריים אחד הלכתי לאכול כזה בשקם, ובאמת, אני כאילו זה היה אתמול, מתיישבים לידי איזה 5-6 כזה חיילים, גם עם מדים חדשים, כולם נראים כאילו התגייסו עכשיו כמוני, אבל הם לא איתי, הם לא איתי בפלוגה, כי הבקום זה...
ענק.
כן, זה מלא חיילים, וכאילו, וכל אחד לוקחים אותו לבסיס שלו משם. ואני שומע את השיחה שלהם, ואני שומע כזה שאחד מדבר על גולני, שהוא רוצה ללכת לגיבוש וכזה, ואני מוסר על מה הוא מדבר, והחבר שלו מדבר איתו על כאילו יחידה אחרת קרבית, שהוא מת כבר לעוף מהבקום, והוא מת להתחיל את הטירונות. קודם כל, הם היו חתיכת גברים כזה, שכאילו, כזה, הדבר הראשון שאיתו אמרתי, וואה, בא להיות חבר שלהם. כאילו, באמת, בא להיות... כאילו, בא לי עכשיו לאן שהם הולכים להסתובב איתם בבקום, כאילו, כזה.
כי מה הרחת? הרחת משהו שונה ממה שהיה?
הבנתי את ההבדלים בינינו. פתאום, באחת, עכשיו, אני לא יודע איך ילד בן 18, פתאום, באמת, אני לא כאילו מחזיק מעצמי, אבל פתאום בגיל 18 ראיתי משהו כל כך ברור מול העיניים שלי, חזרתי לפלוגה, ואיך שחזרתי לפלוגה, כאילו קיבלתי חותמת לכל מה שקרה כזה בשקם, ואני רואה איזה כזה 6 חיילים מהמחלקה שלי, לא מפסיקים כאילו לריב, הם מסתלבטים על המפקדת שלי, וכאילו צוחק, ואני עומד מהצד, ובכלל אני צוחק, ואני אומר, בוא נראה, איזה מטומטמים. איזה, אין להם שכל, ואין להם עתיד, ואני צוחק. ושנייה אחרי זה הרגשתי כאילו מישהו מוריד לי בוקס לתוך הראש, והבנתי בצורה הכי פשוטה, שכמו שאני מסתכל עליהם עכשיו, לא הבנתי את זה עד אותו יום. הבנתי שאשכרה ככה כולם, כל מי שמסתכל עליי, ככה הוא רואה אותי. מטומטם, דבא, בלי עתיד, בלי שכל, בלי כלום, כאילו, ככה תפסתי אותם.
איזה הסימון שנופל שמחאיב.
אז זה כל כך הכאיב לי, שאני אני, כאילו, אני כאילו זוכר את הסיפור, אני מבחינתי באותו רגע הלכתי לישון, זה היה ערב, צהריים, ערב, כאילו, הבנתי שאני לא רוצה להיות שם, אמרתי, אני לא יודע לאן יקחו אותי, מה יעשו איתי, לאן יעבירו אותי, אבל אני יודע דבר אחד, אני לא נשאר פה. ואני מוכן לעשות הכל, הכל בשביל זה. מה שאני צריך לעשות, אני אעשה.
שלאן בעצם אתה אמור להתגייס?
לחוות השומר.
חוות השומר. כן. שנגיד לטובת מי שלא...
לא, זה סוף הסקאלה. זה המסגרת האחרונה שהצבא תהיה מוכנה, כאילו שהצהל יהיה מוכן לקבל אותך אליו. אם לא קיבלו אותך לחוות השומר, תדע שזהו, נגמר הסיפור, אתה כנראה לצבא כבר לא תיכנס.
סוף הסקאלה, כן, כמו שאתה אומר.
כן, סוף הסקאלה. אז זהו, זה היה כאילו... וזהו, ו...
אני רואה אותך 20 שנה אחרי. אתה בן 38 היום,
כן,
נכון?
כן, כן, ממש.
וזה עדיין מרגש אותך הרגע הזה.
כי זה... כשיש לך נקודת מפנה בחיים, שאתה אומר, אוקיי, איפה החיים שלי הם לפני ואחרי. באמת, החיים שלי לפני, החיים שלי אחרי. ואני חושב שהצבא הזה... ללא ספק, השלוש שנים הכי משמעותיות והכי חשובות שעברתי בחיים שלי. אני חושב שזו המסגרת הראשונה שנתנה לי ערכים, כוח, ביטחון, חינוך, כבוד, אחריות. עד אותו יום אף אחד לא היה מניח עליי גרם של אחריות. פתאום אתה יודע, ובהקשר של התקופה שאנחנו עוברים עכשיו, זה בכלל עוצמתי. כי שמה לימדו אותי לקחת אחריות, קודם כל החיים שלי, שזה כאילו, אתה אומר, תשמעו, תודה שלימדתם אותי משהו שהוא כאילו, אני לוקח אותו עכשיו לכל החיים, אבל בתוך המסגרת הצבאית, נותנים לך את האפשרות לקחת אחריות על החברים שלך. החברים שלך ששנים לאתך, שאתם יוצאים למבצעים ביחד שזה, יותר מזה, שאתה הופך להיות פקד, אתה הופך להיות אחראי על הכיתה שלך, על הפלוגה שלך, במחשבה הגדולה, עצם העובדה שאני לוחם ונותנים לי, וכאילו סומכים עליי, אני לוקח אחריות על המדינה שלי. אז אני אומר, כשזה בסוף הרעיון הזה פתאום מתגבש לאיזה משהו שאתה יכול כאילו לשים אותו בפרצוף, אתה אומר, אוקיי, זה הדבר. זה מטורף.
אני שומע אותך ואני שומע איך העמוד שדרה שלך צימח, הצמיח חוליות אחת אחרי השנייה באותה תקופה. זה יהיה נכון להגיד שבעצם בצבא משקפים לך מי אתה. שמים לך גבולות. זה משהו שהיה חסר בבית לפני?
כן, כן. אני תמיד אומר, יש לי את האמא הכי מדהימה בעולם, באמת.
ציפי.
כן, הכי, אני מעריץ שלה, אני כאילו סוגד לה. מה שהיא עשתה, אני בספק אם היום יש אנשים שיכולים לעשות. באמת. ועדיין, אמא שלי הייתה עובדת, מי... 5:30 בבוקר, עד 8 בערב.
ומגדלת שלושה בנים.
שלושה בנים. אז כאילו, אתה אומר, שנייה, רגע. היא דאגה שלא נחסר לנו, שקודם כל שיהיה לנו איפה לישון, שיהיה לנו מה לדחוף לפה, שיהיה מדי פעם בגדים, או לא מדבר על מותרות, צעצועים, וזה, אני בכלל לא מדבר על זה, אבל אני אומר, אז אמא שלי, אני באמת סוגד לה. ועדיין, בגבולות מה שהיא יכלה לעשות, אני חושב שהיא עשתה, את הכי טוב בעולם. עדיין אני אומר, וגם אמרתי את זה לאמא שלי, ואמרתי, אני אומר לך את זה, אני לא רוצה, כאילו, אמא שלי חברה הכי טובה שלי, ממש, עד היום, כאילו, אמא שלי זאת החברה הכי טובה שלי.
אתם ביחד בעסק כן, משפחתי כן, היום, אין מישהו, צריך
אני,
להגיד.
אני חושב שאין מישהו, באמת לא בקלישה, אין מישהו בעולם הזה שמכיר כל נים ונים שלי, בחיים הבוגרים שלי, גם אם, אתה יודע, אנחנו מתבגרים ואנחנו משתנים, ואנחנו פתאום מתחילים קצת לפעמים הסתרות מההורים, וזה שלי, והתבגרתי, וכאילו, אמא שלי יודעת עליי, הכל, עד היום. כל חוויה שאני עובר, הכל הכל, היא החברה הכי טובה שלי על אמת. ואני אומר, זה קטע, כי אמרתי את זה, ואמרתי את זה עם כל כך הרבה חשש, אמרתי, אמא שלי, אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו כמו שאני גדלתי, כאילו, ואני אעשה הכל בשביל זה, הכל, הכל. זה לא מוריד מזה שאני מוכיר תודה על כל מה שקיבלתי, שאני מעריך את כל מה שהיה לי, שאני חושב שבמה שאמא שלי עשתה זה כאילו, הנה, תראה, אני בסוף גדלתי, כאילו הפכתי להיות מי שאני.
לתפארת.
זה בזכות אמא שלי, אני יודע להגיד את זה. אבל עוד פעם, אני אעשה הכל שהילדים שלי יגדלו בצורה אחרת ממה שאני גדלתי, כי אולי תהיה לי את האפשרות, כי אולי יהיה לי את היכולות, כי יש לי פרטנרית מדהימה, כאילו זה, יש הרבה משתנים בדבר הזה. אז אמרתי לה את זה, והיא הבינה אותי בהתרגשות, והיא לא כאילו, אתה יודע, אמר לי, מה? לא, זה לא היה זה. כי בסוף זהו, זה, אתה יודע, תראה איזה קטע, אנחנו יושבים ואתה מראיינתי פה, כי אנחנו בשיחה, ואני אומר, למה? כנראה גם בגלל הילדות שלי, בגלל כל מה שעברתי. כאילו, אם לא, לא הייתי יושב פה. אז צריך גם לדעת להכיר תודה ולהגיד כאילו, אתה יודע, לאהוב את השנים האלה ולחבק אותם. לא, כאילו, כזה.
להכיר אותם, לחבק אותם, לקבל אותם.
נכון.
באיזה גיל למעשה אבא יצא מהבית?
כשהייתי בכיתה ב', והרבה אנשים לא יודעים, אומרים שתי התחתנו שוב פעם אחד עם השנייה אחרי 13 שנה.
כלומר, בגיל 8 הוא עוזב, כשאתה בן 8?
כן, והוא חוזר בגיל 20 ומשהו, 21, משהו כזה 22, ובגיל 23 ההורים שלי מתחתנים שוב פעם, וביום הולדת שלי, אני כאילו ברחתי מאבא שלי, כשההורים שלי חזרו, זה היה המנוע שלי לעזוב את הבית לתל אביב, זה גם היה סוג של שבר קטן מול אמא שלי, אני אומר, כאילו, אני הייתי, כאילו סוג של תפקדתי בתור הגבר, וכאילו הייתי בבית, ועזרתי לשלם חשבונות, ו... פתאום אבא שלי חוזר אחרי כל כך, וזה הבן אדם שלא הייתי איתו בקשר כמעט עשור. ובחרתי לעזוב את הבית, ו...
כעסת?
מאוד, אבל לא על אמא שלי, כי אמא שלי, אני תמיד אמרתי, קודם כל אבא שלי כעסתי, אני, היו מלא רגעים בחיים שאנשים אומרים לי, אבא שלך, ז'קי, הייתי אומר, אין לי אבא, כאילו, מה, זה אבא. היום זה אחרת לגמרי, ועל אמא שלי אני לא יכול לחוס, כי עוד פעם, אני אמרתי לך, אני כל כך מעריץ את אמא שלי ואוהב אותה, ואני חושב שהיא בן אדם כל כך חכם, שאין לי מה אני להתערב לה בבחירות, אני יכול רק לקבל אותם, כאילו, בטח לא להטיף לה, או כאילו זה לא המקום שלי. ואחרי כמה חודשים אבא שלי חלה בסרטן, ואמא שלי ביקשה ממני לחזור הביתה ולעזור לה לטפל בו, וחזרתי, כאילו לבן אדם שברחתי ממנו.
עולה לי להגיד איזו אישה חכמה רק מהדבר הקטן הזה.
זו, אני עד היום אומר לי, אמא שלי זאת אחת המתנות הכי גדולות שהיא הגישה לי, ממש, היא הציעה לי, כאילו, אמרה לי, בוא, אתה רוצה מתנה? אני לא יודע איך הייתי ממשיך את החיים שלי, עד היום, אם לא הייתי עושה את הסגירת מעגל הזאת עם אבא שלי, לא אין לי מושג איך החיים שלי ממשיכים, איך הם מתגלגלים, מי הייתי, איזה בן אדם הייתי, באמת אני לא יודע. ובמשך שנה עשינו סגירת מעגל מטורפת. פעם ראשונה שאבא שלי אמר לי, בחיים הבוגרים, אני אוהב אותך. פעם ראשונה שאני אמרתי לו שאני אוהב אותו. פעם ראשונה שהפכנו באמת להיות אבא ובן. שזה כאילו היה וקרה משהו, אני אומר, לא הרבה אנשים יודעים, אבל אבא שלי נפטר ביום הולדת שלי. ב-27 לאוקטובר, אבא שלי נפטר באותו צהריים, שכל הבוקר הזה אמא שלי אומרת לי, סע את תל אביב, ואני עם חברים שלך, אני אומר, לא, בא להיות עם משפחה, בבית, כאילו הרגשתי משהו. אחר צהריים, בצהריים, אבא שלי נפטר. עכשיו, כולם, הייתה איזושהי הקלה, כי בחודשים האחרונים שלו מאוד סבל, אבל היה איזשהו כזה, אנשים סופר התבאסו על זה, שהם ידעו שזה יום הולדת שלי, בעיקר המשפחה קרובה, כי הם ידעו איזה סגירת מעגל מטורפת עשינו, וחזרנו להיות כאילו... וכולם פחדו שאני אקח את זה בתור איזשהו סימן, לא יודע, רע או... ומבחינתי, באמת, אני לא יודע איך להסביר באותו רגע שזה קרה, אמרתי, אוקיי, זה המתנה של אבא שלי עבורי.
אז זה חותמת משמיים.
אבל ממש, זה כאילו באמת החותמת לזה שהוא, כאילו, נפטר המולד שלי, אמר, אמרי, הכל טוב. כאילו, סיימנו את כל הסגה, כי הוא האישו הכי גדול בחיים שלי, עד גיל 24, זה אבא שלי. כאילו ההתמודדות עם אבא שלי, הכעסים על מה שהוא השאיר, ועל מה שהוא לא השאיר, ועל הדברים שאני סוחב איתי, ואימא שלי, ואחים שלי. ופתאום כשאתה גדל, קודם כל אתה לומד לסלוח, ואתה מבין בכלל את הדבר הגדול הזה, שהוא כאילו אכלה, סליחה, על זה הסיפור שלי בסוף עם אבא שלי. גם על הזדמנות שנייה, ובאמת, זה היה בצורה הכי סימבולית. זה פשוט, מאותו רגע הבנתי שאנחנו כאילו בטוב.
ואם אני חוזר לציר הזמן, אז יש מצב אפילו שהשירות הצבאי שלך, כלומר, עשית, נכנסת למסגרת הצבאית, יצאת משום, כלומר, זה מדהים לראות את זה באיזה זום אאוט. הצבא נתן לך איזה מקום רגע מרחב להתפתח, נכון. לצמוח, לקחת אחריות, להבין מי אתה. סיימת גם...
אתה יודע, זה ממש יפה, אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה. אבל זה כנראה באמת מדרגות, וכאילו אתה פשוט... כן, זה ממש יפה, אחי. לא שמתי... לא, אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה. על ה... אף פעם לא קישרתי בין ההתפתחות שלי בתור בן אדם, לבין, נגיד, מה שקרה לי, לצורך הדוגמה עם אבא שלי. אני תמיד חשבתי שזה, זה נורא יפה, אחי. שכאילו, החיים זימנו לי את זה עכשיו. ואני הגבתי נכון כשזה הגיע. ותכלס, זה ממש נכון להגיד, שאם לא הייתי הופך להיות הבן אדם, שהפכתי להיות הגבר, שהפכתי להיות אחרי השלוש שנים האלה, סביר להניח שגם ה... הקלוז'ר, הסגירת מעגל, הקבלה של אבא שלי, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה, לא היה לי את הכלים האלה, לא היה לי את הכלים להתמודד עם זה בצורה הזאת.
אני אפילו, עולה לי, כל פעם שאתה מדבר, אני שומע, עולה לי הדימוי מרחב, מקום, כמו איזה מקום מסוים שיש לך חדר, מרחב פנימי שאתה יכול רגע לבעוט כשאתה רוצה, כאילו מקום, אתה יודע, יותר מדירת מטר על מטר מבפנים, אלא משהו פנימי.
כן.
ואתה מסיים מצטיין חטיבתי, נכון, בנחל.
נכון.
זה, אתה זוכר את היום הזה שקיבלת את המצטיין?
מה זה אני זוכר? זה היה טקס בצפון, צפון, צפון, צפון. אמא שלי אין אוטו באותה תקופה. כאילו, משפחה שלי אין רכב, וכזה... הדבר שהכי רציתי זה כאילו, שהמשפחה שלי תהיה איתי. והממפי שלי, משה פרידמן, שידע כמה אני מחובר למשפחה שלי, וכמה אין לנו את ה... נכון, לאותה תקופה אמצעים בכלל להגיע עכשיו לטקס, שלחו שני רכבים היחידה, בלי שאני יודע. שלחו שני רכבים היחידה, עם שני נהגים, שיאספו את כל המשפחה שלי. את אמא שלי, את אחים שלי, את אשתו של אחי, כאילו, ממש, כולם.
ברגע שאמרת את השם של משה פרידמן, ידעתי שמדובר בגבר גבר. לא יודע, איך שהוא אמרת את השם שלו?
הוא הציל לי את החיים.
זה היה נשמע...
כן, הוא איש חינוך, והוא המפה שלי בטירונות, באימון מתקדם. הוא מי שנלחם עליי להוציא אותי למקים, שלח אותי לעשות את המיונים כדי שתהיה לי קבע יותר גבוהה. כשאני בן 20, אני עם ילדים בן 16, איפה שעושים את זה, עושה את המבחנים מחדש. כאילו, לפעמים באמת צריך בן אדם שיאמין בך.
אחד.
כן, אבל במקרה הזה הוא כאילו בצבא, הוא טיפח ופיתח אותי. אז כן, משה פרידמן הוא באמת בן אדם מאוד, שאני מאוד מעריך, ואני מרגיש, אתה יודע, בכל איזשהו אירוע בחיים, יש מישהו שאתה כאילו אומר, לא עכשיו כאילו בקטע אני חייב לו. אבל מישהו שהוא שותף למסע שלי. כאילו, ההצלחה שלי, נגיד בצבא, אם אני חולק את ההצלחה שלי, עם משה פרידמן, 50-50. אני הבאתי, והוא הביא כאילו את עצמו, ואנחנו 50-50 במה שעשיתי בצבא.
זה שהמשפחה שלך היו שם בטקס הזה בזכותו?
כן.
אתה זוכר את העיניים של אמא?
בא, זה היה מטורף, זה כאילו, אני לא צוחק, זה כאילו היה חתיכת... מה זה חתיכת אירוע? התעודה היא בסלון של אמא שלי. בסדר, בוא עכשיו.
עד היום.
כן.
תשמע, אני מבין אותה. איזה כבוד.
אז כאילו זה, כן, צבא.
וחשבתי איזה שהצבא בעצם שנתן לך רגע את כל הדבר הזה, השאיר בך גם, אתה יודע...
צלקות.
צלקות.
כן, אבל אתה יודע, אני מדבר עם כולם, כשאני מדבר על צבא, אז אני כבר אומר לכולם, לכו תעשו שירות משמעותי. עכשיו, פעם כשהיית אומר משהו שירות משמעותי, הוא חושב קרבי. ואני אומר, לא. זה לא משנה אם אתה רוצה להיות קרבי או לא, אבל איך תעשה שירות משמעותי, שאתה קם בבוקר, ואתה מרגיש שאתה מתפתח, שאתה עוזר למישהו אחר, שאתה מאתגר את עצמך, באמת, לא לקום עכשיו, לפתוח ממטרות, תחזור הביתה, כאילו, זהו, אני בשתיים בבית, יעשה... לא, כי אני יודע להגיד, בסוף, אני לא שם את הדבר הזה על קרבי, אני שם על השירות המשמעותי שעברתי, וכמה הוא פיתח את הבן אדם שאני, והתגר אותי, ושם אותי בסיטואציות שכאילו, שהייתי למען האחר, עוד לפני שראיתי את עצמי, ככה אתה מגדל, אתה מתפתח. ובגלל זה אני אומר, עם הצלקות שקיבלתי, כל פעם שאני אשים את השירות שלי על המאזניים, אז יש את המינוסים ויש את הפלוסים, והפלוסים הם, אני אומר, זה איך הפכתי להיות, סליחה לביטוי, מילד קקה לגבר מלא בערכים, בחינוך, בביטחון, בכבוד, בכאילו, במוסר, בהכל. והמינוסים זה הצלקות, זה הפוסט-טראומה שאני לוקח איתי, כאילו, מהשירות שלי. אבל כל פעם שאני אשים את זה על מוזניים, פה הפלוסים ופה המינוסים, והייתי עובר בדיוק את אותו שירות עוד 1,000 פעם. ממש.
העיניים שלך אומרות את זה. אני לא צריך אפילו...
לא, אבל זה כאילו, זה... אתה יודע, בסוף אתה עובר חוויות, ואתה גם צריך לשים אותם באיזשהו מקום שאני, כמו שאמרת, להסתכל מבחוץ ולהגיד, שנייה, מה היה פה? וזה מה שאני רואה, אני רואה את הפלוסים ואני רואה את המינוסים. וזה מצחיק להגיד, כי דיברנו על זה מקודם, שמתוך שבר כאילו יש איזושהי צמיחה, גם נפשית, גם תודעתית, כאילו יש, קורים דברים. וגם מהמינוסים שכאילו מהצבא, הפוסט-טראומה, בסוף יוצא מזה כל כך הרבה פלוסים, שהם לא באים לידי ביטוי ברווח שלי, ברווח שאני כאילו מרגיש שאני יכול להעניק לאנשים אחרים. כאילו, אתה מבין, אני הייתי בהדחקה מהפוסט-טראומה, נגיד, כמעט עשור, 8 שנים, 9 שנים הייתי בהדחקה גמורה.
כלומר, אתה מסיים את השירות, את השירות הצבאי בגיל 21, 2?
אחת וחצי.
אוקיי. מתי אתה מבין שיש פוסט-טראומה?
תקשיב, לקרוא לזה בשם של זה, קראתי לזה, אני חושב, רק כזה, באמת, ביום שהתחלתי לטפל, לפני כן פשוט לא הבנתי מה קורה לי. כאילו, הבנתי שקורה לי משהו בגוף.
מה היה שקורה לי...
אני חושב שהפעם הראשונה שהבנתי שמשהו לא בסדר, זה שהתעוררתי והמיטה הייתה בשתן. והיה פיפי על המיטה. ולא הבנתי, כאילו... אבל עד אותו זמן התמודדתי, כאילו פתאום סיוטים. היה לי סיוטים. אבל אמרתי, זה משהו שחוויתי, כאילו, ובגלל זה יש לי את הסיוטים. כאילו, כולנו חולמים לפעמים על דברים שקורים לנו בחיים. אמרתי, אוקיי, זה כאילו אפיזודה חולפת, זה משהו שיעבור. נבעל בקלות, הגיוני, מישהו תורק באחורי דלת, אני כאילו...
קופץ.
כן, כאילו, זה דברים שכאילו, כאילו נתתי לכל דבר לגיטימציה. זה בסדר, זה בגלל זה, וזה בגלל זה. והפעם הראשונה שהשתנתי במיטה, אמרתי, אני בן 24, זה לא משהו שאמור לקרות. ואז התחלתי לחפש את זה כל מיני הצדקות, עם משהו בשלפוחית שלי, אולי משהו לא סבבה, אולי אני צריך לעשות פיפי לפני שאני הולך לישון, כמה פעמים.
הלכת לכיוון הפיזיולוגי.
כן, אני צריך לעשות פיפי, ולא הבנתי, וזה נמשך שנה, שנתיים, ופתאום אני בזוגיות, ואני קם באמצע, מחליף מצעים, מתבייש, הולך לישון בסלון, וכאילו פתאום הבנתי שיש משהו שמנהל אותי בחיים שלי, שאני לא שולט עליו. אמרתי, רגע, מה זה? עכשיו אני לא שמתי לב, כי בהתחלה אתה רק מנסה להסתיר, רק מנסה... ואני קולט שמשהו מנהל אותי ביום-יום, שלא יודע, עברתי לגור ביפו, יש פתאום פיצוצים, יש שם כאילו זיקוקים, אמצע היום, מאזין, בום, פתאום אני, בלי לשים לב, רץ, בום, תורק את מוריד החלון, מוריד את הטריס, סוגר, פוף, ככה יותר סבבה. לא יודע מה זה, מה זה יותר סבבה, אחי, תרים חלון, פתח. והתחלתי לשמוע מכל מיני אנשים את הדבר הזה של התמודדויות מול הצבא הזה, אבל אני אמרתי, תשמע, אני גבר, אני, מה אני? אני חיה. אני יודע להתמודד עם הכל, כאילו.
גם עברת, תשמע.
לא, גם יודע להתמודד הכל, וגם כאילו אני יודע, גם בצבא הייתי לוחם, באמת, הייתי לוחם. היו אומרים ביטון לוחם, זה כאילו, אז מה אני עכשיו... כאילו, מה לא בסדר, מה אני לא זה, והולך למילואים, ואין, כל מילואים מגיע, בום, ראשון מגיע, מטווחים, ולא מבין למה אני חוזר למילואים, וארבעה ימים, שבוע, אני סגור בבית, לא מבין מה קורה לי, כאילו, לא רוצה לצאת מהבית, לא מבין, וכאילו, אני בכלל לא משליך את זה על המילואים, כי המילואים אני אומר, פגשתי את כל החבר'ה, היה סבב, שואלים אותי אחרי המילואים, טיל.
פגז.
כן, מה זה, היה טיל. ואני לא מבין, ואתה ילד, ואני לא מבין ולא מבין. והפעם הראשונה שהבנתי שאני מתמודד עם משהו, וזה, אני חושב שזה אחת מהתאונות הכי גדולות שלי, זה שנכנסתי לו למשחק. כי אני בא ממשפחה שאין דבר כזה פסיכולוג. מה זה פסיכולוג? מי זה? אמא שלי תגיד לך, בוא דבר איתי, כאילו, מה אתה...
מה אתה צריך ללכת לשלם למישהו?
לא הבנתי את זה. היום אני מבין את הערך של הדבר הזה, אבל אני לא דיברתי. ובמשחק, כדי להיות טוב, ורציתי להיות טוב, אתה צריך להתחיל להתעסק עם החולאים שלך. פתאום אני מוצא את עצמי, מדבר על, כאילו, עם עצמי, לא עם אף אחד אחר, על הסיוטים שלי. הוא אומר, בוא, אני יכול להשתמש בזה למשחק. אבל כדי להשתמש בזה, אני צריך לדבר את זה, צריך להכיר את זה. אני לא יכול להשתמש בזה. כאילו, מה זה? ופתאום כל הפחדים שלי, ופתאום זה שאני לא מבקש עזרה אף פעם, מכלום. עכשיו, אני לא מבקש עזרה כי אני לא צריך עזרה, כי אני לא רוצה שאף אחד ידע מה קורה לי, מה עובר עליי. ואז הבנתי גם בצורה מאוד פשוטה, אני חשבתי שעד אותו יום מישהו חזק, מישהו גבר, הוא בן אדם חזק, משרירים, לא צריך טובות מאף אחד, לא צריך, כאילו, כאילו אני מתמודד. בנפש זה בדיוק אחרת. כי אני הבנתי את העוצמות שלי, את הכוח שלי, כשהרמתי את היד. ואז, וממש, אמרתי, אני צריך עזרה, אני חייב לטפל בעצמי. כאילו, אני חייב, אני לא... הלכה לי זוגיות, הלכה לי זה, אני מפסיד קשרים עם אנשים, הכל בגלל כאילו החולי שלי, הפוסט-טראומה. ופתאום קלטתי איזה בן אדם חזק אני, כשאני מרים את היד ואני מבקש עזרה עם משהו שאני לא יכול להתמודד איתו. איזה בן אדם חזק אתה, אם אתה כאילו מבין שהנפש שלך לא יכול להתמודד עם משהו, אתה לא יכול לתת שום כלי לדבר הזה, ואתה מרים את היד ומבקש עזרה. זה בן אדם חזק. שמבין שאין לו יכולת ללמוד עם משהו, והוא צריך עזרה. ואני חייבתי שבדיוק ההפך, מישהו חזק זה מישהו שלא צריך עזרה מאף אחד, זה כאילו מה שציירתי עצמי בראש. וזה מה שסחפתי איתי כל השנים האלה, שאני לא צריך עזרה, כי אני בן אדם חזק, ואני לא צריך, כאילו, אני יכול להתמודד לבד. ורק פתאום במשחק, כשאתה מתחיל להתעסק בדברים האלה, פתאום אתה נמצא בסביבה שהיא הרבה יותר מאפשרת, לדבר, לפתוח, להתמודד, פתאום הבנתי את מה אני עובר.
המרחק הזה שבין הנחל לסטודיו של יורם לוינשטיין.
אתה יודע מה היה, זה, תחשוב שזה מגיל 21, התחלתי ללמוד בגיל 26, זה 5 שנים של כאילו באמת, של מלחמות פנימיות מטורפות והתמודדויות, ובעיקר, בעיקר, 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 הכחשה. בעיקר הכחשה. שהיום זה... בעיניי מדהים. אני רואה את מה שקורה בחברה היום, ואת היכולת שיש לאנשים לדבר על הדברים. אני לא, באמת, אני לא צוחק, כאילו לא בזה, אני לא אומר את זה בשביל זה, אני לא רוצה לקחת על זה קרדיט, כי אין לי מה. אני מרגיש שבשנים האחרונות דיברתי על הפוסט-טראומה שלי כל כך הרבה, שיתפתי כל כך הרבה מהחוויות שלי, מההתמודדות שלי, מהטיפול שלי, מאיך אני עושה את זה. שאני מקווה מה שקרה בשנים האחרונות של פתאום נתן משעת נעילה בעצם, נתן לכל כך הרבה אנשים את הלגיטימציה ואת הפתיחות לדבר על הפוסט-טראומה שלהם, לטפל, להתחיל להיות מוכרים במשרד הביטחון, להתחיל לקבל עזרה, להרים את היד ולהגיד, היי.
אני צריך עזרה.
כן, לא דיברתי על זה. מ-73, מלבנון הראשונה, משלום הגליל, מי אני לא יודע מה, מי המבצע הוא בג'נין, או הנסיעה ההיא בצר פילדלפי, לא משנה מה, כי יש במדינה שלנו מספיק.
כל כך הרבה טריגרים.
אז יש כל כך הרבה אנשים שלא הרימו את היד וביקשו עזרה, והרגישתי שבארבע שנים האחרונות, פתאום יש כאילו איזושהי הסכמה, בחברה שלנו קודם כל, שזה סבבה, שזה בסדר, ויותר מזה, שזה מה שאני הכי אוהב, שחסר לך ואתה הולך לטפל. חסר לך ולא תלך להיות מטופל. אתה אומר, וואו,
איזה שינוי, לגיטימי.
איזה שינוי. מי כאילו הסתרה, הדחקה, לא מדברים על זה, לא בבית, לא כלום. פתאום שאנשים אומרים לך, וחסר לך שלא תטפל בעצמך. זה מטורף.
אתה עושה עבודת קודש. תשמע, אני חושב, אתה יודע, כחלק מההכנה לרעיון הזה איתך, לשיחה הזאת איתך, אני חושב שלא היה רעיון, ונשבע לך שכמו שהעיניים שלך נוצצות עכשיו, ככה קראתי ואמרתי, איזה גבר הוא, שהוא מדבר על הדברים האלו. גם, תשמע, אני מגיע מפריפריה. אני יודע מה זה, גם פריפריה, גם עדות המזרח, אפשר להגיד, למרות שחברים שלי בזמן האחרון, אשכנזים, קיבוצניקים, אומרים לי, תשמע, גם אצלנו, בני ה-70, אומרים לי, מה אתה צריך פסיכולוג? כאילו, דבר על זה איתנו בבית, כאילו. אני חושב שזה גם הבדלי דורות, שפעם באמת, לא פתחו, והיום...
נכון.
לשים את הפחדים שלך במרכז, קודם כל, להכיר בחולשות שלך, להכיר, זה לא חולשות אגב, להכיר גם בנתונים הפיזיולוגיים של החיים, להכיר בנתונים המנטליים של החיים. יש אנשים שמגיעים, כמו שאמרתם קודם, הראש חוג אצלי אמר תמיד בלימודים, אנחנו מושלחים לקרקע הקיום. אנחנו לא בוחרים לאן להגיע.
נכון.
יש כאלו שנולדים לתוך מציאות ורודה, שעם הזמן מסתבר שהם בכלל לא קיבלו כלים, דווקא מתוך המקום המפנק הזה לכאורה. ויש כאלו שהם מושלחים לקרקע לא פשוטה. ועם הזמן הם מבינים, אתה יודע, פתאום בגיל 18-19 הם מבינים איזה, כמה הצטבר להם בפקם של החיים, שם בחשבון הבנק. אני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה עם הדבר הזה של לדבר, של לדבר על טיפול וללכת לטיפול.
זה באמת, אני באמת מרגיש בסוג של שליחות לגבי הדבר, ואני מרגיש שבשנים האחרונות, בשנה, שנתיים האחרונות, פשוט הצטרפו את כל כך הרבה שליחים למסע הזה, אז כאילו זה ממש כיף.
וזה הכי גברי שיש בסופו של דבר.
כן, גם. כן, 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 ממש.
זה לא גורע לרגע.
אנחנו מודעים לנפש שלנו, אין לי משהו יותר מבורך מזה, כאילו בסוף.
אני חושב על התפקיד שלך בשעת נעילה, כמה, כחלק מההכנה לתפקיד, פגשתם...
לא מעט לוחמים, אבל בשעת נעילה באמת היה לי רגעים ש... חשבתי שהולכים לעצור את הצילומים, כי אני לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך.
לתפקד על הסט.
כן. ויש פער, כי מצד אחד אתה כל כך רוצה להצליח, והנה הסדרה, הנה התפקיד, אני אגיע לתודעה, אני אקבל הכרה, סוף סוף מישהו יגיד לי שאני שחקן טוב. כי זה משהו שאתה הרגשת, הרגשתי שכולנו, נראה לי, הרגשנו שאנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מהאינדיבידואל. באמת. כאילו, גם הסיפור, גם המלחמה, גם הפצע בחברה ישראל, כאילו שילוב של הכל ביחד, שהיה לי רגעים שם סיימנו סצנות, שהיה לי פלשבקים, שהרגשתי שאני, כל מה שאני רוצה זה פשוט לקרוע מעליי את המדים ואת הווסט ואת הכל, ופשוט לרוץ, להוריד את, לא רוצה שזה יהיה עליי. ואני עדיין במלחמה של בדיוק ההפך, כי אני רוצה לקבל את ההכרה, כי אני כבר קיבל לי התפקיד, כי אני צריך להוכיח את עצמי, כי אני זה. אז היה לי שם רגעים, באמת, יש איזושהי סצנה אחת עם כספים, עומר פרלמן שהוא על הטל, והוא יוצא להביא את הקשר, ומלא פיצוצים על הטל, ואז אנחנו מחזירים אותו לתוך הבונקר. שמה, לא הרבה יודעים, הבת זוג שלי יודעת, אני כאילו, אפילו החבר'ה מהקאסט כזה נורא התביישתי, אבל שמה, איך... חשבתי שאני מוריד מעלי את המדים, ואני אומר, אני הולך לאהרון הבימה, אני אומר לו, זאת הייתה הסצנה האחרונה שלי בסדרה, אני לא יכול לצלם יותר, זהו נגמר. ישנו בצפון, שבוע כזה בקטות, כזה כולנו ביחד, והגעתי לחדר, זה היה כבר בלילה, ופשוט לא הצלחתי לישון כל הלילה, ואני יודע שבבוקר יש צילומים, ואני כבר מוכן להגיד להם בבוקר, אני, אין אותי לא בטוב, לא זה, אני בחיים אשכח את זה, עשיתי מקלחת, יצאתי החוצה, הייתה שם זריחה מפגרת, באמת, ברמת הגולן, שאיכשהו, לא יודע, הרגשתי כאילו אם נקה אותי, עושה לי כזה נעים בנפש, זה, ועם העייפות, ועם הזה, אמרתי, אוקיי, אני ממשיך.
אני חדש.
כן, כן, אני ממשיך, ואיכשהו, אני חושב שכשחזרנו מהצפון, אז נכנסתי פתאום לסשנים מטורפים של טיפולים, כאילו שמה, כאילו הכל כבר, הבנתי הכל.
זה מדהים איך המקצוע בעצם נתן לך רגע איזה עין שלישית להבין שאתה זקוק לטיפול, ואיך בסופו של דבר יש פה איזה חוויה תרפויטית
כן.
לשחקן שאתה.
לגמרי.
וזה כל הזמן הולך ביחד.
זה תמיד, תפקידים משמעותיים תמיד מרפים.
ואתה עושה תפקידים משמעותיים.
זה בעיקר מה שמעניין אותי. אני מקווה שאני אצליח לשמור על כאילו איזשהו קו כזה, למרות ש, אתה יודע, זה לא מחייב. אנחנו שחקנים, וכמו ש... נתאבך גם. אני יכול לעשות איזה מנה שאני אשקיע, ואני יכול לעשות סנדוויץ', שמבחינתי הוא יהיה אותו דבר.
סנדוויץ' טוב זה...
אז כאילו, אני אומר, השאיפה זה באמת לעשות תפקידי אופי, ותפקידים משמעותיים, וכאלה שהם מרפים אותי. וזו השאיפה, אבל זה לא תמיד קורה, וזה בסדר גמור, זה גם חלק מהחיים, כאילו, זה סבבה.
אם אני אשאל אותך ככה, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, איפה אתה רואה שצמחו הפרחים הטובים, איזה פרחים צמחו בעקבות השברים בחייך?
אני מקווה שאני פוגע בשאלה. אני חושב שהפרח הכי מיוחד שצמח וגדל וכבר מרגיש לי שהוא הופך להיות עץ, זה פרח האמונה העצמית. שזה משהו שהוא, כאילו, זה כמו שריר. באמת, אמונה עצמית זה כמו שריר, זה כמו שאתה הולך מכון, כושר התחזק שריר, הוא גדל וגדל וגדל. אתה יכול, יכולים להשליך את זה על פרח, יכול לשים את זה על שריר, אבל אמונה עצמית. אני מרגיש שמה שנולד מכל הזה, כל פעם מה שגדל, עוד קצת זה היכולת שלי להאמין בעצמי שלא משנה, ואני גם מנסה להעביר את זה הלאה, לכל בן אדם שאני פוגש, לא משנה מי אתה, מאיפה באת, מה הייתה עיריית הפתיחה שלך בחיים, טוב, לא משנה. בסוף, אתה יכול להיות כל מה שתרצה, באמת, כל מה שרק תרצה, וגם, אבל קודם כל בשביל זה אתה צריך לעשות המון, באמת, לעבוד בזה, ואני אומר, וגם אם בסוף לא תגיע בדיוק מה שחלמת או שדמיינת, תגיע הכי קרוב למה שחלמת ודמיינת, כי עשית המון בשביל הדבר. אז אני אומר, זה באמת יושב על אמונה עצמית. זה, כמה פעמים אמרו לי, כולם מסביב אמרו לי לא, והמשכתי להאמין בעצמי. לצורך הדוגמה, בית ספר למשחק, אני חושב שעד סוף שנה ג', אני באמצע שנה ב', גם משהו שלא הרבה אנשים יודעים, אמצע שנה, סוף שנה א', תחילת שנה ב', כל מה שעשיתי זה ניסיתי לצאת מהבית ספר למשחק ולחזור לעבודה הקודמת שלי. זה כל מה שניסיתי לעשות.
שמה זאת הייתה עבודה הקודמת?
משרד הביטחון. ואמרו לי, אנחנו לא מקבלים אותך, שברת חוזה, הלכתי ללמוד, אין סיכוי. ואני אומר, כל הזמן הרגשתי גם בבית ספר למשחק, שכולם מסביב אומרים לי, לא, 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 לא מקבל תפקידים ראשיים, לא מקבל כאילו תפקידים כלום. אבל לא יודע איך להסביר, כל הזמן הייתה לי אמונה עצמית, שאני טוב.
בהירה פנימית
כזאת. כן, שאני אצליח. שזה לא תלוי, זה לא קשור אליהם בכלל. זה לא קשור לאף אחד פה. אם אני אצליח או לא, זה לא קשור לאף אחד. זה קשור בעצמי. ובאמת, המשכתי ככה עד סוף שנה ג' שרק בסוף שנה ג' קיבלתי תפקיד ראשי. וגם כשסיימתי את התפקיד, אמרתי, בוא, זה באמת רק ההתחלה. כאילו, יש לי עוד כל כך הרבה להשיג, ועוד כל כך הרבה ללמוד, ועוד כל כך הרבה להתפתח. ואני עדיין במקום הזה. אני עדיין באמונה עצמית, אני עדיין משקה את הפרח הזה, אני עדיין מאמין שיש לי עוד אין ספור חוויות ואתגרים לעבור, ואני עדיין בלמידה, שזה הכי חשוב.
ואתה יודע מה הכי מדהים? מעל הכל? שבציר הזמן הזה, אתה גם בקרוב הופך בעזרת השם.
להיות אבא.
להיות אבא. נשמע לך שאני מתרגש בשבילך.
גם אני בטירוף, אני לא יודע מה, אני לא יודע איפה, אני לא יודע. אני פשוט מחכה לזה. באמת.
מדהים.
ואני אגיד יותר מזה, זה החלום הכי גדול של החיים שלי. כאילו להיות אבא. עכשיו, זה בר ביצוע, אבל השאלה איך. אבל אני יודע להגיד שזה בוודאות, לפני להיות השחקן הכי טוב, לפני להיות הכל, לפני כאילו כל דבר שרציתי לעצמי בחיים, החלום שלי זה להיות אבא.
בתפקיד אבא.
כן, כן. וכאילו, אז אני יכול להגשים את החלום הכי גדול שלי ממש בעוד רגע. שזה מטורף, זה הזיה. זהו, אני מקווה להיות הכי טוב שאני יכול, ממש.
אני חושב שאתה הולך להיות בתפקיד חייך, אבא.
הלוואי, הלוואי.
ובמקביל לזה גם, סיפרת לי, כשנפגשנו בבית של חברה טובה, אפשר להגיד,
בטח,
של סימונה.
בטח, סימונה שם מיוחדת מאוד.
מאוד, שהבן היקר והיחיד של
ליאם
נרצח בנובה.
נכון.
ונפגשנו שם, היה שיעור תורה שאביב אלוש העביר.
נכון.
והיה בינינו איזה חיבור וקליק, ואני זוכר שהתחלתי את השיעור כשהשיחה הזאת איתך מתנגנת לי בראש, ודיברנו על משמעות. וסיפרת על קריירה, ואמרת, ודיברנו על כל הדברים שהשבעה באוקטובר כן הביא ולא הביא, ו... כל התעשייה של הקולנוע והטלוויזיה, הדברים נדחו בשנה המטורללת הזאת.
נכון.
ושאת השנה הזאת אתה מעביר בעסק המשפחתי עם אמא.
נכון.
וזה בעיניי כאילו...
גם אחת המתנות הכי גדולות, אתה מבין?
ציפי ובנה.
אמרת הפודקאסט מתוך השבר, דיברנו על זה וזה, זה באמת ש... אז זאת המתנה הכי גדולה, שבתוך העסק שלי, שלנו, שלי ושל אמא שלי ושל אחי, אנחנו מבלים מתוך השבר, מתוך השבר הלאומי, מתוך השבר האישי. יש לי חברים, מכרים, זה מדינה שלמה שכאילו באמת ניוותה לאלף הזזל, ומתוך הדבר הזה שפתאום פרויקטים נדחו, נגנזו, זה בכלל לא משנה, וזה גם לא מעניין אותי, באמת. כי עוד פעם, כי רק אחרי שאתה עובר תקופה, אתה רואה את המתנות שקיבלת, אתה אומר, וואו, איזה מזל, כאילו שהפרויקט הזה לא התחיל, או הפרויקט הזה נעצר, או הוא נדחה, כי פתאום אני מבלה עם אמא שלי ועם אחי כל כך הרבה זמן משותף ביחד. עכשיו, לא דמיינתי שבגיל 38 אני מבלה עם אמא שלי מהבוקר עד הערב, כל יום בריבוע כזה קטן, שאנחנו כל היום נתחבק ונתנשק ונקרא מצחוק, וכאילו, אני אומר, סך כל החוויות שאתה עובר בחיים זה הבן אדם שאתה, אז החוויה הזאת דפנטלי הופכת אותי לבן אדם יותר טוב.
מדהים. א', זה עושה חשק לבוא לאכול במסעדה.
תבוא.
פלורנטין, נכון?
פלורנטין 34, ובאמת מסעדת פועלים פאר אקסלנס, לא מתיימרים להיות שום דבר חוץ מאוכל טעים.
ואני אף על זה שאתה כזה שחקן פעיל, ומוצלח ומוכשר, ואתה שם, ואתה שם.
לא, מי שרואה אותי שם, באמת לפעמים ממש מתבלבל.
מה, יש לו איזה דאבל טייק?
שבוע שעבר הייתה לכוכב שאמרת לי, אני גם מבין את זה, לא? יש אנשים שמציירים בראש שלהם את החיים שלי. הם לא מכירים אותי באמת, הם רואים אותי כשחקן, הם רואים אותי פה, הם רואים אותי שם, אבל הם, יש להם איזשהו ציור מסוים של איך החיים שלי אמורים לראות. עכשיו, אם מישהי נכנס למסעדה וראה אותי כאילו עם כתמים של קציצות דגים, ואני עם הכובע, ואני כאילו עם הסינר, וזה, ומה לשים לך בפיתה, ואח שלי, ושנייה, וסלי... והיא לא... הדבר הראשון שתגיד, זה לא השחקן, זה השחקן. זה לא, כי זה לא מתחבר לה, כי היא צעירה חיים אחרים שאני חי בהם. אבל אני חי את החיים שלי, ואני לא חי חיים של אף אחד אחר, אני חי את החיים שלי. ופתאום היא זורקת לי, תשמע, איך אתה דומה לשחקן החמוד הזה, הקטן, הקטן, אמרתי לה, מי, אמרי ביטון? היא אומרת לי, כן, כן, איך אתה? אז כזה, אתה יודע, אז אמרתי לה, כזה, זה אני. היא אומרת לי, לא. ולפעמים אתה רואה את כאילו קצת אכזבה,
שאיך יכול להיות, היא חשבה שאתה אוכל קוויאר ושמפניה.
איפה הבן ושלך, למה היא לא חונה בחוץ? ואתה עוד ראה, מה זה, מצלמים? אתה רגע עושה לי פה? לא, זה, אני עובד, כאילו. אז גם אם זה היה לי בהתחלה, קצת אישו, כאילו, מבוכה, או היום אני אף על זה.
וזה מדהים שהבית הזה, שגדלת בו, הבית הזה היום, הווייב הזה, מאכיל אנשים, פותח את הלב, ונותן להם לאכול.
תבוא, תבוא לאכול.
אני חייב לבוא.
אתה באמת חייב.
כן, כן, אני אומר לך.
גם תכיר את ציפי ואת שי.
תשמע, גם לקחת מקום ראשון גם
באותו אוכל.
באותו אוכל, שזה גם, אתה יודע.
זה ממש, זה האמת היא גם גאווה ממש גדולה כזה, הלכת לתחרורות של אוכל עם אנשים, ושבסוף אתה מקבל איזושהי אהדה, הערכה על האוכל שאתה מכין, זה כיף, אין ספק.
תשמע, אחת השיחות היותר מעניינות שהיו לי פה, באמת.
תודה.
תודה רבה לך.
היה לי ממש כיף.
ממש, גם לי. תודה רבה לך שבאת, ואני מאחל לך בעזרת השם, לך ו...
לתמר.
ולתמר, לידה קלה בעזרת
אמן,
השם.
אמן, אמן, אמן.
יכול להיות שהפרק הזה כבר ישתחרר, ואתה כבר בטייטל אבא.
הלוואי.
אני מאחל נחת בבית הזה, בעזרת
תודה
השם.
תודה רבה. תודה רבה.